see. Let's see if you want to remember the show. קריאה כבר סיימנו, נכון? אז נראה מה יש לנו להעיר פה על הסייפה פה. אשר ליהודי הדתות האחרות שהתפעלת מהן, רבותינו הם שקדמו לדתות אלו בזה. הם שתיארו את גן עדן וגיהנום ורשמו מידותיהם באורך וברוח וברוחב, וסיפרו על הנעימות בזה ועל העינויים בזו. ביתר פירוט משסיפרו זאת אנשי הדתות אשר באו אחריהם. אולם אני לא דיברתי עמך עד עתה כי על מה שבא מפורש בספרי הנבואה, ואלה לא ירבו להזכיר בפירוש את יהודי העולם הבא, כפי שבא דבר זה בשפע בדברי רבותינו. אולם האמת היא כי גם בדברי הנבואה נאמר כי בשוב האפר, זאת אומרת גוף האדם אל האפר, תשוב הרוח אל האלוהים אשר נתנה. וכן הוזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא, ונאמר כי ישלח לנו האלוה נביא, והמילה אז יש למחוק אותה. כי אם כתוב אז, משמע בתחיית המתים ישלח לנו אז עם תחיית המתים נביא, אבל אם לא כתוב אז, אז זה לא מדובר שבתחיית המתים ישלח נביא, אלא ישלח לנו האלוה נביא, ואליהו שמו, הוא אליהו אשר כבר לפני זמן רב נשלח אליה, ואלוה אליהו השמיימה, כמו שהעלה שם איש אחר לפניו. רבותינו אמרו עליו כי לא טעם טעמיתה. וכן הובאה בתורה תפילת ישנוכים מתנבא מבצעון אלוהים אשר ביקש כי תמות נפשו מות ישרים ותיח איתו כאחרית בני ישראל. ואחד המלכים והוא שאול שאל בנביא שכבר לא היה בחיים בשמואל, וזה ניבא לו על כל אשר יבואהו כאשר היה מתנבא לו בחייו. ואם הוא למעשה זה של המלך רצוני לומר דרישה אל המתים אסור לפי תורותינו, עומדים על ממנו כי בני הנביאים היה עם האמין והשרת הנפש אחרי כלות הגוף, אשר על כן היו דורשים אל המתים. ופתיחת תפילתנו שגורה לפי כולנו, לא רק לפי החכמים, כי גם הנשים יודעות אותה על פה, היא אלוקה נשמע שנתת בי תורה, אתה וראתה, אתה יצרתה, אתה נבחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממנו, ואחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, השם אלוקי, שאתה הוא נבון כל המעשים. ברוך המחזיר נשמות לבקרים איתי. גן עדן עצמו שבני אדם הרבים כל כך להזכירו, לא נמצא למקור כי אם בתורה, והוא המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם הראשון, הולך איתו היה נשאר בלעולם, וכן גיהנו הוא מקום מפורסם בקרבת ירושלים, גיא שאין האש קבע בו, ובה היו שורפים עצמות מאות ונבלות ושאר תומות, אף השם גיהנו הוא שם עברי מורכב משתי מילים. טוב, אז באופן כללי מה שיש להעיר ואת המסגרת של המיקום של ההסברה שקראנו פה עכשיו, על זה דיברנו, אם אני זוכר מה שדיברנו בפעם הקודמת, זה היה עיקר הדברים. עכשיו אולי נעיר עוד כמה הערות פרטיות לגבי הפסקה שכתובה פה, שאנחנו כבר יודעים כי היא נספח רק עם סגירת הערת אגב למזכירות הכסף של המהלך שהשתמש בו רבי יהודה הלוי בשביל להעביר בו את עיקר הרעיון של העניין האלוהי הדבק בישראל, שהוא מזוהה איתם בחייהם ועניין אחד איתו. אז יש פה כמה הערות קטנות שיש לי להעיר. אז בגדול מטרת ציון המקורות זה להגיד, אם אני מבין טוב, שבדברי לא רק בדברי חכמים, ששם יש שפע רב מאוד של תיאורים, אלא אפילו מדברי הנבואה עצמה. למרות שהנבואה עיקרה לא שמה דגש על העניין הזה, במסגרת הרוצה לשקר ירחיק עדותו, והתורה לא רוצה לשקר, ועל כן היא משתמשת בדברים קרובים בעדותה, ועל פי התיאורים של מה שיהיה בעולם הזה אנחנו נדע מה המצב בעולם הבא, קשר אלוהי של העולם הזה, נדע מה העניין בעולם הבא. אבל עצם המציאות של חיים מעבר למערכות חיי העולם הזה, זה נמצא בנבואה עצמה. מוסדות של תחיית המתים, המוסד של אפשרות לכך שאדם חי מעבר למה שהופיע בחיי הגוף פעם אחת, זה מה שהיה עם אליהו, או נבואת בלעם שהיא מתאבה למוות. כל אלה מעידים על הנחת עבודה שנמצאת בתרבות הקדומה של הנבואה וסביבתה, שהיא מניחה שוודאי שיש ממדים נוספים מעבר לעולם הנוכחי הממשי, העולם הזה. וכן, כן, גם העובדה של שאול המלך עם כל התנהגותו לא נאותה, אבל מכל מקום מעיד על האטמוספירה התרבותית של תקופת הנבואה, שוודאי שיש ממדים, לא רק הממדים הפיזיים. זו התפיסה ההמונית, זו התפיסה השגורה, והיא גם זאת שמונחת בתודעה כללית בכל החברה, כגדולים, כקטנים, בעם ישראל, בעצם היום הזה, וזה מה שמתבטא והמחתיר לשמות לפגרים מתים. והצבעה על הממד הנשמתי שהוא חי וקיים, עולה, יורד, בשינה, חוזר, והוא. ובכלל, מי שמסד את המושגים האלה שנקראים גן עדן, גיהינום, זה הכל הומצא אצלנו, מהתנך. אז המקור, ההיסטורי הראשון בכלל שמדבר על זה, זה התורה. זה גם גיהינום, זה מקום מיד ירושלים. זה מושג שהוא גזור מהשפה העברית, גיהינום, גיה בנינום. טוב, זה באופן כללי מה הרעיון שנאמר פה בפסקה, מה שהוא רוצה לומר. יש לי עוד כמה הערות קטנות. א', קשה לי על מה שכותב פה רבי יהודה הלוי. כמה קושיות קטנות. כי הוא אומר שבדברי הנבואה נאמר כי בשוב האפר, זאת אומרת גוף האדם אל האפר, תשוב הרוח אל אלוהים אשר נתנה. אז קודם כל זה מעניין שהוא קורא לזה דברי נבואה. יש למי שפה אבן תיבון? כן. מה כתוב? אצלך גם כן כתוב דברי נבואה. אז זה לכאורה לא, זה לא כתוב בנבואה, זה כתוב בחזקאל. לא, אני חושב מי יודע, רוח האדם או אולי למטה, רוח הבהמה יורדת למעלה לארץ, למטה לארץ, רוח האדם אולי למעלה, ישוב העפר אל הארץ, וישוב הרוח אל אלוהים אשר נתנה. זה פסוק בקהלת, וקהלת זה לא ספר נבואה, זה ספר ברוח הקודש. והנה רבי יהודה הלוי על פניו לא מחלק בין רוח הקודש לנבואה. האומנם
לא יודע אם אני כותב את הפירוש פה בצד הזה, יש פה איבן תימון, אבל פה הוא מצריך, כאילו, בעולם ישמיהו. יחיו מתוך נבלתי את
פרמון. יחיו מתייך נבלתי עקרון, הקיצור ענו שוכנע.
כן. וכן הוא מרבים אם שונה את מטחפר הארץ הקיצור.
זה פסוק בדניאל. זה לא מעניין אותי עכשיו. אני אומר כי הטיעון שזה נבואה ושלא מחלק בין זה ובין רוח הקודש, כי אז היא יכול להיות אל הפינל שהכוזרי מגדיר רוח הקודש כנבואה. אולי זה הוא לא נכנס פה עכשיו לדיוקים, זה ודאי שרוח הקודש זה על ציר הנבואה, זה מדרגה אחת למטה מנבואה, זה מסגר את הנבואה, זה עיקר העניין. ותנא דבי אליהו מפורסם שהוא אומר שמעיד אני אלי שמיים בארץ בין יהודי ונוכרי, בין איש בין אישה בין עבד בין שפחה, איש כפי המעשה אשר עושה רוח הקודש הורה עליו. אז רוח הקודש גם נוכרי יכול להיות, אבל בעיקרון לימד אותנו הכוזרי שנוכרי לא יכול להיות נביא, ולמדנו שיש הבדל בנבואה ורוח הקודש. ואולי רוח הקודש הזאת של דברי הנביאים היא סוג, כנראה יש הרבה מדרגות ברוח הקודש, יש רוח קודש כפי מעשיו של האדם, יש אולי רוח הקודש המיוחדת לכתבי הקודש, שזה מדרגה עוד נוספת מהסוג הזה. אז יסבור אולי רבי יהודה לוי שגוי וגר, גר וכל שם גוי לא יגיע לזה. העיקר לא יודע מה, למה הוא לא דייק פה. אולי הכי פשוט להגיד כמו שפתחתי, זה לא משנה. וכן הוזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא. האמת היא שגם זה קצת קשה, לא גם זה, עוד עדיין ביחס למובאה הקודמת במקהלת, הוא רוצה להוכיח שתשוב הרוח אל אלוהים אשר נתנה בדברי הנבואה. לכאורה יכל להביא ראיה באמת מספר נבואה ובשפה ברורה לא פחות, כי יש פסוק בספר שמואל שאומר והיה תשכב אדוני המלך עם אבותיו והייתה נפש אדוני והייתה נפש אדוני צרורה בצרור חיים את השם אלוקיך ונפש אויביך יקלענה בכף הקהלה. אז הנה, מה שלא תרצה אתה יכול למצוא שם, שלא לדבר אמונה בצרור החיים, ולמה שלא להבין צרור החיים הזה כגן עדן, וודאי שזה חיים אחרי המוות, וגם יש נפש אויביך שגם הם קיימים, אבל בכף הקהלה. למה אני מסביר את כף הקהלה הזה כדינו? אז הנה, לכאורה יש את כל מה שאתה רוצה להוכיח מדברי הנבואה. למה אתה משמיד את הפסוק הזה? זה פשוט קושייה, ואני נשאר בקושייה, אני לא יודע מה אתה אומר? אין לי בעיה. אין בעיה. אז למה לא הזכיר את הנביאים? איפה?
דברי הנבואה תחיית המתים לעתיד ושליחות נביא שמו
אליהו,
זה
כן מנביא. כן, אז למה אתה מתחיל דברי הנבואה נאמר על ישוב האפר תשוב הרוח אלוהים אשר נתנה? אתה רוצה להגיד שיש חיים אחרי המוות, אז למה אתה מתחיל מציטוט בדברי קהלת ואתה דילגת על דברי הנביא?
טוב,
אחרי
זה
צריך להדגיש
שזה בא מכתובים לפי התירוץ שלך.
מה אתה אומר?
אחרי זה רוצה שלומי, הוא צריך להדגיש, אני מביא לך מנביאים, אני מביא לך מכתובים.
גם מפי הסדר, תתחיל קודם מהתורה, אחר כך תהיה מנביאים, אחר כך כתובים. ואני גם הולך, או שאתה אומר הולך מהסוף להתחלה, מתחיל בכתובים, אחר כך נביאים, ואחר כך תורה.
אני
ייתכן שזה באמת ההסבר, כי אולי זה המדרק, אולי, הנה, יכול להיות שזה באמת כן תשובה, כי הוא מתחיל מדברי רבותינו, ודברי רבותינו אז יש בהם המון גן עדן וגיהינום. אולם האמת היא כי גם בדברי הכתובים שהם הכי קרובים לדברי רבותינו, קורא להם פה דברי נבואה, נאמר כי בשוב האפר, דברי רבותינו משתלשלים מהקונספציה שהיא מאבותיהם הרוחני, אחרוני הנביאים, כתובים. וכן הוזכר בדברי הנביאים, עכשיו הוא ניגש ליותר מדברי הנביאים, אם כי פה זה לא עצם קיום הנשמה אחרי הגוף, אלא זה אחרי המוות, אלא בכלל שיש עוד מוסד שנקרא תחיית המתים.
אבל זה חוזר שוב פעם לנביא אחרי התורה.
מה אתה אומר?
זה חוזר שוב פעם לנביא.
נכון.
אחר כך זה
עושה מתכונת אחרת,
שמראה שכולם באמת
האמינו
בזה.
נכון. אחד המנפים שאול, מכל מקום, למדים אנו ממנו כי מימי הנביאים היה עם מאמין בהשארת הנביא. זה מה שרוצה להוכיח מישהו. נכון, זה מסתדר יפה. יפה מאוד, לא חשבתי על זה.
ולמה הוא קורא לזה נביאים ולא
כתובים?
זה השאלה הראשונה.
זה השאלה הראשונה, פתוח. לא יודע, אבל קודם כל עובדה שכן יש פה איזה מדרג. אז זה באמת יכול להיות אולי תירוץ. למה הביא דווקא מקהלת, לפני דברי הנביאים? בכל מקום, קצת שאלה נשארה. הייתי יותר שמח ואומר, ובדברי הנביאים, זה נזכר ככה. אבל אחר כך הוא אומר, דברי הנביאים, תחיית המתים.
אפשר לעשות אולי חלוקה של בין דברי הנבואה לדברי הנביאים, שנבואה זה דבר יותר כללי שקורא את כל הדרגות של רוח הקודש
ונבואה
עצמה.
רק רגע, מה אתה אומר?
אולי אפשר לעשות חילוק, כי גם בדברי הנבואה, שזה כולל גם כן את רוח הקודש, כמו שיותר כללי, זה כל עניין הנבואה, אחר כך אומר, בדברי הנביאים זה הנביאים עצמם.
הדברי הנבואה ודברי הנביאים. יש הבדל בנבואה, מה אתה אומר? בשניהם הוא קורא
דברי הנבואה.
דברי הנבואה,
זה יותר קל מאשר לומר כל שתיים דברי הנביאים, כי דברי הנבואה זה כולל גם את הנביאים עצמם.
לא, אבל שלומי אומר שאבן תיבון תרגם בהתחלה, כי גם בדברי הנבואה נאמר בשוב האפר, וכן הוזכר בדברי הנבואה דבר תחיית המתים. אתה מבין? אבן תיבון לא מחלק בין שני הביטויים.
כן, אבל זה יותר פשוט להסדיר את זה אם זה שתיים דברי הנבואה, כי הנבואה כולל גם את הנביאים עצמם. אם זה שתיים דברי הנביאים, אז זה הקשה, אבל זה...
נבואה. טוב, אני יודע. מה רציתי להגיד? לכן נזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא. ונאמר כי ישלח לנו אלוה נביא ואליהו שמו. ואתה רואה שאליהו הזה הוא עומד לחיות אחרי שהוא כבר מת. ואתה רואה שאליהו האלוה השמיימה כמו שאליה שמע איש אחר לפניו. העובדים עברו עליו כי לא טעמת המיטה. אז אתה רואה שאוריטציה היא אומרת שהחיים הם לא סגורים במסגרת העולם הזה. לכן הובאה בתורה תפילת איש נוכרי מתנבא ברצון האלוהים. יש תראה מיני יובי בין הכוזרי לכוזרי. רק לימד אותנו שאיש נוכרי לא יתנבא, כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה. וייתכן שזה התירוץ, כבר הזכרנו בעמוד הקודם את הקושייה שכולם שואלים על עובדיה הגר. אז הנה אנחנו מקבלים תשובה שיש נבואה טבעית ונבואה ניסית. אם כי כל מוסד הנבואה לרבי יהודה הלוי הוא כולו נס, והעניין האלוהי שזה הטבע של נשמת ישראל הוא בעצמו הניסיות. אבל מכל מקום, הנה נראה, הוא לא מתקשה בעובדות, והוא אומר ברצון האלוהים. ברצון האלוהים אז יכול לקרוא דבר, למרות שאין גר לא יהיה נביא, לכל שכן שלא גוי. אז והנה ברצון האלוהים גם גוי הנביא מתנבא ברצון האלוהים
ברוח האלוהים, אולי
מה אתה אומר? אצלך כתוב לא ברצון אלא ברוח.
ברוח, אז אולי זה עדיין לא נבואה,
מתנבא ברוח אלוהים.
אז אתה רוח, אתה
כתוב מסתדר עם הדברים שבילם שאמרו איך רשמו אותם בתורה.
לא הבנתי מה אמרת.
יש, כאילו אני זוכר דיון בגמרא או במדרש דן איך כתבו את מה שבלעם אמר, כאילו בתורה. אז אמר, יש שם איזה ביטוי שזה עבר דרך פה בלעם ולא דרכו עצמו.
לא חושב שיש דבר כזה בגמרא. אני חושב שאתה מתבלבל עם דברי אור החיים הקדוש. ויש שם השם דבר בפי בלעם וכו תדבר. זה בסדר, זה מסגיר את השאלות על איך בלעם התנבא. אז יש איזה כל מיני רמות של תשובות. אז יש כאלה שאומרים שכן בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, וקם כמשה, והוא היה נביא כמשה. ויש גישות שאומרות אולי בכלל נביא, סתם היה מאחז עיניים, רק היה לו בדרך טומאה אפשרות להגיע למידע אלוהי. ויש כאלה נותנים איזה מין משל כזה, כמו שהשר יודע מה המלך אוכל במחנים האינטימיים שלו, ובגלל שהוא אוכל יחד איתו, וגם משרת העבד שמכין את המאכלים שם בין המטבח להשפטות, גם הוא יודע מה המלך אוכל. הוא יודע דברים אינטימיים שם מחדרי חדרי, אבל הוא יודע את זה מזמית ההשפטות שלו. אז ככה גם נבואת בלעם, הוא יודע באיזה דרך השפטית מטבחית, אבל לא עושה, מעמיד עצמו בגאווה כאילו הנה אני יודע מה שהשרים יודעים, מה שמשה יודע. טוב, אלה משני כתבים, ובאמצע אז אני חושב שהכוזרי לא אומר כך. כן, באמצע יש עוד את השיטה של מה שאתה אומר, או חיים שאומר זה יש שם השם דבר לפי דיבי בלעם בקור תדבר, לא בלעם מדבר אלא היה מין משהו כזה שעדו במסגרת התמיעה שלו לא תדע מזה כלום, רק הוא מדבר בעל כוחו, כאילו יש שם איזה מגיד כזה, איזה כוח כזה, איזה קור שהיא מדברת. ומתני הדברים של קוזרי פה, אז אני יודע, אם התרגום מתנבא ברצון האלוהים, אז הוא אומר מתנבא, ואם הוא מתנבא ברוח אלוהים, גם מתנבא. העיקר מתנבא, איש נוכרי, מתנבא ברוח אלוהים. והוא לא נצרח לעמדות האלה. מה שלכאורה, אם מצפים שהוא יהיה מגדולי המתחמקים מעמדת בלעם כנביא, אבל הוא לא עושה את זה. אני עכשיו חושב, האם הביטוי של אבן תיבון שהוא מתנבא ברוח אלוהים משמעותו לא בנבואה הנבואה, אלא יש רוח הקודש מדרגה למטה מנבואה עד רבה, וזה מה שהוא רוצה להגיד, ומהרוח הזאת הוא יתנבא בה, ידע עתידות באיזה רוח. ועד הבא בביטוי הזה, גם אם נתרגם רוח, הוא רוצה להמעיט בערכו הנבואי של בלעם. אולי מה השאלה הראשונה?
הוא פשוט לא משתמש בביטוי רוח הקודש, גם על קהלת זה נבואה.
עד הבא הוא רוצה להגיד שקהלת זה מדרגה יותר גבוהה מאשר רוח אלוהים. רוח אלוהים בא מתנבא בלעם, זה מדרגה למטה מנבואת קהלת, כי זה רוח העניין האלוהי החי באומה בלבד, רק בן ישראל, רק הוא ראוי לנבואה הזו. אבל הנוכרי הוא לא מתנבא בדבר השם אלא ברוח אלוהים. אולי גם זה הדיוק, רוח אלוהים ולא רוח השם, כי הנבואה כולה זה באמת, באמת כתוב בכל הספרים, שאני נזכר. כתוב שלעולם לא נאמר וידבר
השם.
לא, להפך. תמיד הנבואה היא מהשם, ולא וידבר אלוהים. כתוב, וידבר אלוהים משה, ויאמר אליו, אני הוויה. אבל כל הנבואות, הן תמיד צריך לבדוק אם זה נכון מה שאני אומר. אף פעם זה לא, הנבואה לא באה מאלוהים. אבל וירא אלוהים אל אבימלך במראות הלילה. ויאמר אלוהים אל בלעם. אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך. אז זה אלוהים. ופה ספר הכוזרי, יום אחד, ועוד כמה שנים טובות, אנחנו נשיך ביחד בקצב שלנו, אז נגיע למאמר רביעי, ושם במאמר רביעי יש עריכות דברים עצומה, מההתחלה ועד פסקת את זין, ששם אומר הכוזר, הנה נתבאר לי הפרש בין השמות אלוהים והוויה, והבינות עם הרב המרחק בין אלוהי אברהם ובין אלוהי אריסטו, כי להוויה התעלה משתוקקים בני אדם שסגור בטעם וראייה, ואילו לאלוהים נוטים על פי הקש. מי שהשיגו בחוש בא לידי מסירות נפש מתוך אהבת האלוה, על ידי נכונות למות אליה. ואילו הקש מראה לנו גזור, תכווה לרומם את האלוה כל שעה של דבר מזה. טוב, העיקר פה פרקים ארוכים, דיבורים ארוכים מאוד ועמוקים ונפלאים, שמתמצית כל ספר הכוזרי בעלת, בשדרוגו לתובנות אדירות. זה מה שהוא מסביר לנו על ציר ההבדל בין אלוהים לשם הוויה. ככה מתחיל מאמר רביעי, וזה כל עניינו. תמצית כל עניין ספר הכוזרי יכול להתמצת בהמבדיל בין הוויה, שזה אני מאמין באלוקי אברהם יצחק ויעקב, שזה הוויה, ובין בורא העולם, שזה אלוהים. אז ייתכן שזה הדיוק פה, מתנבא ברצ, ברוח אלוהים ולא ברוח הוויה. אני חושב שזה דרוש נפלא מה שאמרתי פה עכשיו, למרות שאף לא חשבתי על מה שאמרתי פה עכשיו, אבל מכל מקום זה הערה חשובה.
אני כן. אתן להם כי את הדברים האלה כתובים.
איזה כתובים? איזה דברים?
מה שרב אמר שבאמת תמיד אצל... תמיד הנביאים מתנבאים בשם הוויה.
כן, גם אני ראיתי את זה כתוב.
אבל...
רק אתה זוכר איפה זה?
אני יכול לברר.
כן?
אבל באותו מקום כתוב ש... דווקא כשבילם פותח את הפה כדי לנסות לקרוא את ישראל, אז הם ישמדרו שיפה שאז דווקא מתגלה אליו בשם הוויה, כדי ש... וגיצור, ישמדרו שם, אבל כן מתגלה אליו בשם הוויה, אל בילם.
טוב, לא אכפת לי הדרשה שאתם מבין. עכשיו אני אכפת לי הכוזרי. זה מרגש. אבל הכוזרי, כשאני עכשיו רוצה לדרוש את זה שכתוב פה מתנבא ברוח אלוהים, בזאת יש תירוץ איך הוא בכלל יתנבא? כי הוא מתנבא ברוח אלוהים, תעזוב, זה לא קשור למה שאנחנו מדברים. זה מה שרבי יהודה הלוי רוצה להגיד לנו. וזה מדויק כמילה אלוהים. עכשיו לא אכפת לי שתמצא איזה מקור שאומר שיתנבא בשם הוויה. הוא לא אומר את זה.
בתורה.
כן.
ועיקר שם
הוויה
אל
בלעם. ורבי יהודה הלוי, כשאומר לך פה אלוהים, רוצה להגיד לך, בסדר, המקור האלוקי הוויה, אבל... תבין שזה היה אלוהים. לכן אמר ברוח אלוהים ולא בכינוי אחר. כן. כן.
התירוץ הראשון שהרב אמר שזה אמת, אז זה עונה גם על השאלה עם עובדיה הגר.
זה נכון, אבל לפי התירוץ של מי שני לא עונה. נכון? אבל מה נעשה? אז היה לי דרשה נפלאה על נס, כתוב פה רצון, אבל אבן תימון תרגם ברוח. תגיד רוח, תמלא מול נפשי, רוחי ורצוני. ורוח ורצון זה אותו דבר. זה התכוון גם לרצון.
איך הוא מתנבא לעובדיה? בשם הוויה או בשם אלוהים?
לא כתוב, הוא לא מתייחס. אתה שואל מה כתוב בעובדיה?
כן.
חזון עובדיה. שמוע שמענו לאיזו. לא נתקר שם. אני חושב ששם הוויה גם נזכר שם.
שם הוויה.
איפה?
בעובדיה. כל הזמן.
כן. ואחד המלכים והוא שאול שאל בנביא שכבר לא היה בחיים משמואל למה לו כל אשר בהו כאשר היה מתנבל הוא חייב ואם הוא לא מעשה זה של המלך רוצים לומר בישי למתים אסור לפי תורתנו נימן לנו כבר ואם היה עם מאמין בשרת הנפש אחרי כלות הגוף אבל כן הם דורשים אל המתים טוב, אתם יודעים, יש מחלוקת הגאונים ביחס לבעלת האור. אם זה היה רבי שמואל אבן חופני אומר שזה אחיזת עיניים בכל שטויות. ואין עלת מתים ולא נעליים. אלא מתרגלים שחשפים האלה, או אני יודע, מדברים דרך הבטן, או שמים איזה בן אדם מתחת לשולחן, בקומה התחתונה, ומדבר. מתרגלים. יש גישה אחרת שאומרים, לא, זה באמת. אז לפי הקוזרי הוא לא נכנס לסוגיה הוא רק אומר תעזוב לא יודע האמת לא האמת אבל הוא יודע שהעם מאמין בזה יש ממד כזה זו נקודה חשובה מה אתה אומר?
הוא אומר שזה נביא
מה נביא?
בנביא זה שמונה
כן אז זה אז הממד שהעם מאמין בזה הוא גם מתבטא אז אמין ובימינו מאמינים וזה סיפור תחיית, זה סיפור אלוקי נשמה שאפילו אנשים יודעות אותה בעל פה וגן עדן עצמו אז זה גם דבר מעניין גן עדן עצמו אז מסתבר שיש לנו הגדרה מה זה גן עדן וצריך לשים לב זה המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם ראשון ונלך איתו היה נשאר בה לעולם המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם ראשון הוא הולך טוב ונשאר בה לעולם זה מצלצל לנו מוכר, לא? כי בפסקה צדיק ה' אז מתואר אדם הראשון בו או אלוה מתבנית היא שהגיע לסוף שנות בחרותו שלם בגופו ובמילותיו הוא קיבל למטה אלוה את הנפש בשלמותה ואת השכל במעלה העליונית העליונה האפשרית לאדם לפי תכונות האנושית ואף את הכוח האלוהי שמעל לשכל רצוני לומר את המדרגה שבהגיעו אליי ידבק האדם באלוהו ברוחני וישיג את המיטות בתחילת מחשבה והמדרגה הזאת אז מסתבר שזה מה שנקרא גן עדן אז יוצא שגן עדן זה לא מקום אלא גן עדן זה מדרגה ושם כתוב מעלה
זה לא לא העיקר זה לא מקום זה שהוא מדרגת חיים
כן אז זה זה מעניין למה אמר מעלה ויש שם מדרגה טוב העיקר צריך לשים לב לזה עכשיו מה עוד רציתי להגיד בעמוד מונדלת השם כתוב בתחתית העמוד שזה במאמר שני בפסקה י' ד', לא יודע, למי שיש לו בן חשבון מה יעשה פה. כל פעמים כתוב, היה לו בדמותו כצלמו, הוא בא במקום הבל שרגו קין, ונסר ראוי לקרוא בינימים, השם שנקרא בו אדם, וראוי לנחול את הארץ ההיא. הארץ זה ארץ ישראל, וארץ ישראל שהיא רק מדרגה אחת למטה מגן עדן. אז למדנו שארץ ישראל זה מדרגה אחת למטה מגן עדן, שגן עדן זה המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם הראשון, ולולך איתו היה נשאר בלעולם. עכשיו, אני רוצה להציב קושייה, אבל במה שעכשיו הצבעתי לכם יש תירוץ לקושייה. כי דומה לרבנו שיש סתירה מיני ובי, אתה מבלבל אותנו. כי גן עדן, אז אתה מסביר לנו, זה לא מקום, זה מדרגה. אני מבין, מדרגה שכלית או מטה שכלית. מדרגה שבגיעו אליה ידבק אדם בה אלוהה ברוך אני משיג את המתאות כלל מחשבה בלעיון ולמהות, אבל כן נקרא בין אלוהים וכו'. אז זה המדרגה הנבואית, מדרגה החמישית, מדרגת החלום, הנשמה וכו'. עכשיו המושג הפוך לגן עדן זה מושג שנקרא גיהינום. עכשיו הייתי מצפה שאתה תתחיל להסביר לי גיהינום. מה זה גיהינום? גיהינום זה מדרגה, אנטי מדרגה, לא יודע, תגיד משהו, העיקר דבר ברוחניות. אבל פתאום בגיהינום, כן, הוא מקום מפורסם מקבעת ירושלים, זה ליד איפה שאנחנו גרים, גיא שאין האש קבע בו, ובהיו שרופים עצמות מאות ושאר תומות, ואף השם גיהינום, שם עברי מורכב מגיהינום, שתי מילים. אז התבלבלתי, אם גן עדן לא גיהינום, ואם גיהינום לא גן עדן, ומה קורה פה?
אולי זה עניין שזה בקרבת ירושלים.
בקרבת ירושלים?
זה כאילו כל הזמן רק קרוב לזה.
אז זה מה שעושה את הגיהינום. שאתה רק מתקרב ולא מגיע אל העניין, זה הגיהינום. טוב, בסדר, זה דרוש נהיה מאוד בפני עצמו, אבל לא, לא תוקף את הבעיה שעכשיו אני מצביע עליה, ואני מבקש להתרכז בה עכשיו. והיא אתם, רבי יהודה לוי לא כותב לנו את המושגים האלה על אותו ציר, זה ציר רוחני, זה ציר גשמי, זה מבלבל, לא?
בשניהם יש גם וגם, לא? בשניהם יש גן עדן פיזי מקום, גיהנום פיזי מקום, יש גן עדן רוחני מעלה, מדינה
נפשית,
ויש גם גיהנום
כנף. כן, יפה, זה מה שחשבתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד.
תגיד שפה במיון דל מוכח שגם לארץ הפיזית הוא מדבר על מדרגה, זה לא...
יפה, נכון. אז מזה שאנחנו רואים שארץ ישראל לא יעלה על הדעת שרבי יהודה הלוי חושב את ארץ ישראל למדרגה שכלית, אלא זה ודאי מקום, אבל הרוחניות והמקום זה כל דבר אחד. ועד רבה זה פלאי פלאים, האוריינטציה של רבי יהודה הלוי, שהוא כל עניינו על העניין האלוהי והחיות, וזה הרוחניות אצלו, והמציאות היא כולה אחדותי. יתברר לנו עד רבה שם במאמר שני, וזה בדיוק סוגיה שם בארץ, איך שהארץ הזאת היא קשורה בקשר חיים עם האומה, והיא חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה, והנבואה היא טבעית, עצמית, תכונתית לארץ, כמו שהיא תכונתית לעם, והעם והארץ זה מערכת חיונית אחת, סימביוזית אחת, גפן והר ועבודת האדמה בו. כן, כן, וכל זה נקרא מקום, וכל זה נקרא מדרגה. כי המדרגה זה לא עמדה אקדמית אינטלקטואלית, אלא זה עמדה נשמתית, והנשמה מופיעה בגוף, וגוף זה הנשמה, והנשמה זה גוף. אז הכל אותו דבר. עד כדי כך שהמושגים מתשתשים, מדרגה, תלוי חטאו היה נשאר בה לעולם, וברור שזה גם מציאות פיזית. והגיהינום, זה כן, זה מקום. טוב, יפה מאוד.
אבל לא היינו מצפים שהגיהינום הפיזי היה קצת יותר רחוק מירושלים. זה ממש הפוך.
טוב, א', אני חושב שהגיהנום הפיזי הוא באמת מחוץ לירושלים. הוא בגיהנום.
הוא יותר מדי קרוב אבל.
אתה אומר שהוא קרוב. אז
נגיד שהסיוגים שם באזור
אני תחלתי על דברים שנתן אמר, הם אולי טובים, אתם יודעים, זה הגיהנום הכי גדול, זה הישג יד ואתה נמצא שם בתופת, זה עוד יותר גיהנום.
או שגם הגיהנום זה בעצם חלק מהמגמה, למה נמצא 12 חודשים בשביל להתקדם, אז מעל ירושלים
זה עומק העניין, מה שיוצר את הגיהנום זה גן עדן. נכון, יש קשר בין הערכים. טוב, גם זה מעניין. בו היו שורטים עצמות טמאות ונבלות ושאר תומות. וזה הגדרה של הגיהנום. זאת אומרת, זה התפקיד שלו, זה התפקיד שלו. אחר כך היו עושים שם במות לתופת, היו מעבירים את הילדים. וכל מיני דברים קשים. טוב, אז זה, כי כל הזמן הייתה, היו שם מארגנים שם אש כל הזמן, ושם היו שורפים עצמות טמאות ונבלות ושאר טומאות, וזה היה דרך להיפטר מהטומאות באזור ירושלים. אז השאירו את האש בוערת כל הזמן, מגיע טומאה זורקים, נשרפת. ומהמציאות הפיזית תבין את המציאות הרוחנית, כי זה עניינה לחלות עצמות טמאות ונבלות ושאר טומאות. זה המהות של הגיהנום. ומזה נוצרה אוריינטציה לגיהנום הרוחני. אז זה כנראה מה שהוא רוצה להגיד. כמו שהמילה גן עדן נוצרה אצלנו, גם גיהנום זה אוריינטציה של זה. זה נוצר ממציאות פיזית אצלנו. טוב. אמרו קוצרי, אם כן, אין חידוש אחר תורתכם בסיפור על גן עדן וגיהנום ועל סדריהם, כי בפרטים. ובפרטים אלה מורבה חזרה והרחבה. אמר החבר, אף בזה אין חידוש, לרבותינו יורבו בפרטים, עד שגם בפרטים לא תשמע דבר שלא תמצאנו אצל רבותינו, אם תבקשנו. אתה במאמר ראשון. טוב, חזק חזק ומתחזק. אני טועה מה נעשה פה עכשיו. אפשר לעשות שני דברים. אפשר לעצור, אנחנו תלמדו. ונעשה הפסקה, כי רבע שעה אפשר ללמוד רבע שעה ולהתחיל פה מאמר שני עם פתיחה. זהו, מתאים לסיים שנה. אנחנו מסיימים שנה במה עושים על טוב, וזכינו לסיים מאמר ראשון. באמת מדרגה, זה גן עדן. כן, נכון, זה באמת נכון, כי מאמר ראשון זה ראשית של ספר הספרים בעיקרי אמונת ישראל ותורה, ומי שיודע את מאמר ראשון, אז בוא נגיד הוא כבר במדרגה שהוא יודע את מאמר ראשון של הכוזר. זה כבר הרבה יותר ממי שלא יודע את מאמר ראשון של הכוזר. ומאמר ראשון של הכוזר יש בו משהו מתמצת את כל הכוזר, כל אחר ההתחלה. טוב, אז אפשר באמת ליהנות תחושת הסיום.
מה? סיום
שעת, סיום יותר חדשה. אפשר לעשות קריאה, כמו קריאה. אחר השיחות האלה באו כל הדברים אשר סופר עליהם ספרי דברי ימי הכוזרים. מלך גילה את סוד חלומו לבזיר אשר לו, וחלום אשר נשנה אליו כעת, נאמר לו כי ילך אל הרי ברסן לבקש שם את המעשה הרצוי בני אלוהי יתברך, והלכו שני מחדיו המלך והרזיר אל הערים ההם אשר במדבר מעל הים. ובכל זאת מצאו מערה שלא היו באים אנשים בני ישראל מדי שבת ושבתו לשבות בה, אלא אנשים ההם גילו את ליבם ופניהם קיבלו עליהם את דת ישראל בימולם שם במערה היא. אחר כן שבו אל ארצם בליבם שלם עם דת ישראל. אולם זמן רב היו מסתירים את סוד אמונתם, עד שמצאו תחבולה לגלות את הסוד לאט לאט אנשי סגולה מועטים, וכאשר נתרבו הנאמנים גילו צפוניהם ברבים, ויתם לרוב בקרב עמם הכניסו את שאר הכוזרים בדת ישראל. ואז קראו לוחמים יהודים לארצות רבות, ורבים באו וספרים בידיהם, וכוזרים למדו תורה מפיהם. אחר הדברים אלה גדלה הצלחת הכוזרים, וגברו על צפוניהם, וכבשו ארצות רבות, ואוצרות גנוזים נתגלו להם, וגדל צבאם עד הגיעו למאות אלפים. ואם זהבו את תורת ישראל והריצו את ירושלים עיר המקדש, ואשר הקימו להם תבנית המשכן אשר עשה משה עליו השלום, והיו חולקים כבוד לבני ישראל, הגלים תוכה מתברכים בהם, כל אלה סופרו בספרי דברי הימים אשר נביאים. טוב, אז נעשה סיום על המאמר הראשון. בקריאה כבר סיימנו, נכון? אז נראה מה יש לנו להעיר פה על הסיפה פה. אשר ליהודי הדתות האחרות שהתפעלת מהם, רבותינו הם שקדמו לדתות אלו בזה, הם שתיארו את גן עדן וגיהנום ורשמו מידותיהם באורך וברוח וברוחב וסיפרו על הנעימות בזה ועל העינויים בזו. ביתר פירוט משסיפרו זאת אנשי הדתות אשר באו אחריהם. אולם אני לא דיברתי עמך עד עתה כי על מה שבא מפורש בספרי הנבואה, ואלה לא ירבו להזכיר בפירוש את יהודי העולם הבא, כפי שבא דבר זה בשפע בדברי רבותינו. אולם האמת היא כי גם בדברי הנבואה נאמר כי בשוב האפר, זאת אומרת גוף האדם אל האפר, תשוב הרוח אל האלוהים אשר נתנה. וכן הוזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא, ונאמר כי ישלח לנו האלוה נביא, והמילה אז יש למחוק אותה. כי אם כתוב אז, משמע בתחיית המתים ישלח לנו אז, עם תחיית המתים נביא. אבל אם לא כתוב על, אז זה לא מדובר שבתחיית המתים ישלח נביא, אלא ישלח לנו האלוה נביא, ואליהו שמו, הוא אליהו אשר כבר לפני זמן רב נשלח אליה, והאלוה אלה הוא השמיימה, כמו שהעלה שם איש אחר לפניו. רבותינו אמרו עליו כי לא טעם טעם איתה. וכן הובאה בתורה תפילת ישנוכים מתנבאים וצלם ימים אשר ביקש כי תמות נפשו, מות ישרים ותיח לטוב כחית בני ישראל. ואחד המלכים והוא שאול שאל בנביא שכבר לא היה בחיים בשמואל, וזה ניבא לו על כל אשר יבואהו כאשר היה מתנבא לו בחייו. ואם הוא למעשה זה של המלך רצוני לומר דרישה אל המתים עשו לפי תורותינו, ולמדים על ממנו כי בני הנביאים היה עם האמין והשרת הנפש אחרי כלות הגוף, אשר על כן היו דורשים אל המתים. ופתיחת תפילתנו שגורה לפי כולנו, לא רק לפי החכמים, כי גם אנשים יודעות אותה על פה, היא אלוקה נשמע שנתת בי תורה, אתה וראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממנו, ועזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, השם אלוקיי, שאתה הוא נבון כל המעשים. ברוך המחזיר נשמות לבקרים איתי. גן עדן עצמו שבני אדם הרבים כל כך להזכירו לא נמצא למקור כי אם בתורה, והוא המדרגה שרוכנה מראש לאדם הראשון, אולי חטאו היה נשאר בלעולם, וכן גיהנו הוא מקום מפורסם בקרבת ירושלים, גיא שאין האש קבע בו, ובה היו שורפים עצמות מאות ונבלות ושאר תומות, אף השם גיהנו הוא שם עברי המורכם משתי מילים. טוב, אז באופן כללי מה שיש להעיר ואת המסגרת של המיקום של ההסברה שקראנו פה עכשיו, על זה דיברנו, אם אני זוכר מה שדיברנו בפעם הקודמת, זה היה עיקר הדברים. עכשיו אולי נעיר עוד כמה הערות פרטיות לגבי הפסקה שכתובה פה, שאנחנו כבר יודעים שהיא נספח רק עם סגירת הערת אגב למזכירות הכסף של המהלך שהשתמש בו או ביהודה הלוי בשביל להעביר בו את עיקר הרעיון של העניין האלוהי הדבק בישראל שהוא מזוהה איתם בחייהם בעניין אחד איתו. אז יש פה יש פה כמה הערות קטנות שיש לי להעיר. אז בגדול מטרת ציון המקורות זה להגיד, אם אני מבין טוב, שבדברי לא רק בדברי חכמים, ששם יש שפע רב מאוד של תיאורים, אלא אפילו בדברי הנבואה עצמה. למרות שהנבואה עיקרה לא שמה דגש על העניין הזה, במסגרת הרוצה לשקר ירחיק עדותו, והתורה לא רוצה לשקר, וכן היא משתמשת בדברים קרובים בעדותה, ועל פי התיאורים של מה שיהיה בעולם הזה אנחנו נדע מה המצב בעולם הבא, קשר אלוהי של העולם הזה, נדע מה העניין בעולם הבא. אבל עצם המציאות של חיים מעבר למערכות חיי העולם הזה, זה נמצא בנבואה עצמה. מוסדות של תחיית המתים, המוסד של אפשרות לכך שאדם חי מעבר למה שהופיע בחיי הגוף פעם אחת, זה מה שהיה עם אליהו, או נבואת בלעם שהיא מתאבה למוות. כל אלה מעידים על הנחת עבודה שנמצאת בתרבות הקדומה של הנבואה וסביבתה, שהיא מניחה שוודאי שיש ממדים נוספים מעבר לעולם הנוכחי הממשי, העולם הזה. וכן, כן, גם העובדה של שאול המלך עם כל התנהגותו לא נאותה, אבל מכל מקום מעיד על האטמוספירה התרבותית של תקופת הנבואה, שוודאי שיש ממדים, לא רק הממדים הפיזיים. זו התפיסה ההמונית, זו התפיסה השגורה, והיא גם זאת שמונחת בתודעה כללית בכל החברה, כגדולים כקטנים בעם ישראל עד עצם היום הזה, וזה מה שמתבטא והמחזיר לשמות לפקרים איתי, והצבעה על הממד הנשמתי שהוא חי וקיים, עולה, יורד, בשינה, חוזר, ביום. ובכלל מי שמסד את המושגים האלה שנקראים גן עדן, גיהנום, זה הכל הומצא אצלנו מהתנך. אז המקור, ההיסטוריה הראשון בכלל שמדבר על זה, זה התורה. זה גם גיהנום, זה מקום מיד ירושלים. זה מושג שהוא גזור מהשפה העברית, גיהנום, גיה בן הינום. טוב, זה באופן כללי מה שנאמר, הרעיון שנאמר פה בפסקה, מה שהוא רוצה לומר. יש לי עוד כמה הערות קטנות. א', קשה לי על מה שכותב פה רבי יהודה הלוי. כמה קושיות קטנות. כי הוא אומר שבדברי הנבואה נאמר כי בשוב האפר, זאת אומרת גוף האדם אל האפר, תשוב הרוח אל אלוהים אשר נתנה. אז קודם כל זה מעניין שהוא קורא לזה דברי נבואה. יש למישהו פה אבן תיבון?
כן.
מה כתוב? אצלך גם כן כתוב דברי נבואה. אז זה לכאורה לא, זה לא כתוב בנבואה, זה כתוב
מחזקאל.
לא, אני חושב מי יודע, רוח האדם, אולי למטה, רוח הבהמה יורדת למטה לארץ, רוח האדם אולי למעלה, ישוב האפר אל הארץ, ושוב הרוח אל אלוהים אשר נתנה. זה פסוק בקהלת, וקהלת זה לא ספר נבואה, זה ספר ברוח הקודש. והנה רבי יהודה הלוי על פניו לא מחלק בין רוח הקודש לנבואה. האמנם
לא יודע מי כותב את הפירוש פה בצד הזה, יש פה איזה צימר, אבל פה הוא מצריך, כאילו, בלם למשמיעו.
יחיו מתייך נבלתי יקרון, הקיצור אנו שוכנע.
כן. וכן הוא מרבים, אני שונה את מטפל הארץ הקיצור.
זה פסוק בדניאל. זה לא מעניין אותי עכשיו. אני אומר שהטיעון שזה נבואה ושלא מחלק בין זה ובין רוח הקודש, אז זה יכול להיות על החינם שהכוזרי מגדיר רוח הקודש שנבואה. אולי זה, הוא לא נכנס פה עכשיו לדיוקים, ובוודאי שרוח הקודש זה על ציר הנבואה, זה מדרגה אחת למטה מנבואה, זה מסגרת הנבואה. זה עיקר העניין. ותנא דבליהו מפורסם שהוא אומר שמעיד אני אלי שמיים בארץ בין יהודי ונוכרי, בין איש בין אישה, בין עבד בין שפחה, איש כפי המעשה אשר עושה רוח הקודש הורה עליו. אז רוח הקודש גם נוכרי יכול להיות, אבל בעיקרון לימד אותנו הכוזרי שנוכרי לא יכול להיות נביא. אז למדנו שיש הבדל בין נבואה ורוח הקודש, ואולי רוח הקודש הזאת של דברי הנביאים היא סוג, כנראה יש הרבה מדרגות ברוח הקודש, ויש רוח הקודש כפי מעשיו של האדם, ויש אולי רוח הקודש המיוחדת לכתבי הקודש, שזה מדרגה עוד נוספת. ומהסוג הזה אז יסבור אולי רבי יהודה לוי שגוי וגר, גר וכל שם גוי לא יגיע לזה. העיקר, לא יודע מה, למה הוא לא דייק פה. אולי הכי פשוט להגיד כמו שפתחתי, זה לא משנה. וכן הוזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא. האמת היא שגם זה קצת קשה, לא גם זה, עוד עדיין ביחס למובאה הקודמת במקהלת, הוא רוצה להוכיח שתשוב הרוח אלוהים אשר נתנה בדברי הנבואה. לכאורה יכל להביא ראיה באמת מספר נבואה ובשפה ברורה לא פחות, כי יש פסוק בספר שמואל שאומר, והיה תשחב אדוני המלך עם אבותיו, והייתה נפש אדוני, והיה תשחב אדוני עם אבותיו, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור חיים את השם אלוקיך, ונפש אויביך יקלענה בכף הקלע. אז הנה, מה שלא תרצה אתה יכול למצוא שם, שלא לדבר אמונה בצרור החיים, ולמה שלא להבין צרור החיים הזה כגן עדן, וודאי שזה חיים אחרי המוות, וגם יש נפש אויביך שגם הם קיימים, אבל בכף הקלע. ולמה לא מסביר את כף הקלע הזה כגינו? אז הנה, לכאורה יש את כל מה שאתה רוצה להוכיח מדברי הנבואה. אז למה אתה משמיד את הפסוק הזה? זה פשוט קושייה, ואני נשאר בקושייה, אני לא יודע. מה אתה אומר? אין לי בעיה.
גם נביאים, גם כתובים, גם חז"ל, גם סתם בן אדם פשוט כל בוקר.
אין בעיה. אז למה לא הזכיר את הנביאים?
אוקיי,
אז הדבר הבא, נביאים. איפה? דברי הנבואה תחיית המתים לעתיד, הוא שליחות נביא שמואל יר, וכן בנביאים. כן. אז למה אתה מתחיל? דברי הנבואה נאמר על ישוב העפר, תשוב הרוח אלוהים השם תנה. אתה רוצה להגיד שיש חיים אחרי המוות. אז למה אתה מתחיל מציטוט בדברי קהלת ותדילק על דברי הנביא?
הפוך, לפי זה צריך להדגיש שזה בא מכתובים. לפי התאות של שלום.
מה אתה אומר?
לפי התאות של שלום הוא צריך להדגיש, אני מביא לך מנביאים, אני מביא לך מכתובים.
גם לפי הסדר, תתחיל קודם מהתורה, אחר כך תהיה מנביאים, אחר כך כתובים. ואם גם הולך, או שאתה אומר הולך מהסוף להתחלה, מתחיל בכתובים, אחר כך נביאים, ואחר כך תורה. הוא ייתכן שזה באמת ההסבר, כי אולי זה המדרג, כי הוא אולי, הנה, יכול להיות שזה באמת כן תשובה, כי הוא מתחיל מדברי רבותינו, ודברי רבותינו אז יש בהם המון גנן לנגינו. אולם האמת היא כי גם בדברי הכתובים שהם הכי קרובים לדברי רבותינו, קורא להם פה דברי נבואה, נאמר כי בשוב האפר, דברי רבותינו משתלשלים מהקונספציה שהיא מאבותיהם הרוחני, אחרוני הנביאים, כתובים. וכן הוזכר בדברי הנביאים, עכשיו הוא ניגש ליותר מדברי הנביאים, אם כי פה זה לא עצם קיום הנשמה אחרי הגוף, אלא זה אחרי המוות, אלא בכלל שיש עוד מוסד שנקרא תחיית המתים.
אבל זה חוזר שוב פעם לנביא אחרי התורה.
מה אתה אומר?
חוזר שוב פעם לנביא.
נכון.
אחר כך זו שם עוד קונק השאלת, שמראה שכולם באמת האמינו בזה.
נכון. זה אחד המנפים שעוד, מכל מקום, למדים אנו ממנו כי מימי הנביאים היה עם מאמין בהשארת הנביא. זה מה שרוצה להוכיח מישהו. נכון, זה מסתדר יפה. יפה מאוד, לא חשבתי על זה.
ולמה הוא
קורא
לזה נביאים ולא
כתובים?
זה
השאלה הראשונה. זה השאלה ראשונה, פתוח. לא יודע, אבל קודם כל מודע שכן יש פה איזה מדרג. אז זה באמת יכול להיות אולי תירוץ. למה הביא דווקא מקהלת, לפני דברי הנביאים? בכל מקום, קצת שאלה נשארה. הייתי יותר שמח ואומר, ובדברי הנביאים, זה נזכר ככה. אבל אחר כך אומרים דברי הנביאים, תחיית המתים.
אפשר לעשות אולי חלוקה של בין דברי הנבואה לדברי הנביאים, שנבואה זה דבר יותר קטרי שקורא את כל הדרגות של רוח הקודש
והנבואה
עצמה.
רק רגע, רק רגע, רק רגע, מה אתה אומר?
אולי אפשר לעשות חילוק כי גם בדברי הנבואה, שזה קורא גם כן את רוח הקודש, משהו יותר קטרי, זה כל עניין הנבואה. אחר כך אומרים, בדברי הנביאים זה הנביאים עצמם.
הדברי הנבואה ודברי הנביאים. יש הבדל בנבואה, מה אתה אומר? בשניהם הוא קורא
דברי הנבואה.
דברי הנבואה,
זה יותר קל מאשר לומר כל שניים דברי הנביאים, כי דברי הנבואה זה כולל גם את הנביאים עצמם.
לא, אבל שלומי אומר שאיבן תיבון תרגם בהתחלה כי גם בדברי הנבואה נאמר בשוב האפר, וכן הוזכר בדברי הנבואה דבר תחיית המתים. אתה מבין? איבן תיבון לא מחלק את שני הביטויים.
כן, אבל יותר פשוט להסביר את זה אם זה שתיים דברי הנבואה, כי הנבואה כולל גם את הנביאים עצמם. אם זה שתיים דברי הנביאים, אז זה היה קשה.
נבואה. טוב, מה אני יודע? מה רוצתי להגיד? לכן הוזכר בדברי הנביאים דבר תחיית המתים לעתיד לבוא. ונאמר כי ישלח לנו אלוה נביא ואליהו שמו. ואתה רואה שאליהו הזה הוא עומד לחיות אחרי שהוא כבר מת. ואתה רואה שאליהו האלוה השמיים, כמו שאלה שמה איש אחר לפניו. העובדים עברו עליו כי לא טעם תעמיתה. אז אתה רואה שאוריטציה היא אומרת שהחיים הם לא סגורים במסגרת העולם הזה. לכן הובאה בתורה תפילת איש נוכרי מתנבא ברצון האלוהים. זה סתירה מיני ובי בין הכוזרי לכוזרי. רק לימד אותנו שאיש נוכרי לא יתנבא, כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה. וייתכן שזה התירוץ, כבר הזכרנו בעמוד הקודם את הקושייה שכולם שואלים על עובדיה הגר. אז הנה אנחנו מקבלים תשובה שיש נבואה, נבואה טבעית ונבואה ניסית. אם כי כל מוסד הנבואה לרבי יהודה הלוי הוא כולו נס, והעניין האלוהי שזה הטבע שנשמת ישראל הוא בעצמו הניסיות. אבל מכל מקום, הנה, נראה, הוא לא מתקשה בעובדות, והוא אומר, ברצון האלוהים, ברצון האלוהים, אז יכול לקרוא דבר, למרות שאין, גר לא יהיה נביא, לכל שכן שלא גוי. אז, והנה, ברצון האלוהים, גם גוי יהיה נביא. מתנבא ברצון האלוהים.
ברוח האלוהים.
מה אתה אומר? אצלך כתוב לא ברצון, אלא ברוח.
ברוח האלוהים. אולי זה עדיין. לא נבואה.
מתנבא ברוח אלוהים.
אז
אתה רוח. אה. אני מסתדר עם הדברים שבילם, שאמרו איך רשמו אותם בתורה.
לא הבנתי מה אמרת.
יש, כאילו, אני זוכר דיון בגמרא או במדרש, דן, איך כתבו את מה שבלעם אמר, כאילו בתורה. אז אמר, יש שם איזה ביטוי שזה עבר דרך פה בלעם, ולא דרכו עצמו.
לא חושב שיש דבר כזה. בגמרא, אני חושב שאתה מתבלבל עם דברי אור החיים הקדוש. ויש עם השם דבר בפי בלעם וכה תדבר. זה בסדר, זה מסגרת השאלות. על איך מילה מתנבא. אז יש זה כל מיני רמות של תשובות. אז יש כאלה שאומרים שכן, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, וקם כמשה, והוא היה נביא כמשה. ויש גישות שאומרות אולי בכלל נביא, סתם היה מאחז עיניים, רק היה לו בדרך טומאה אפשרות להגיע ל למידע אלוהי, ויש כאלה נותנים איזה מין משל כזה, כמו שהשר יודע מה המלך אוכל במאכלים האינטימיים שלו, ובגלל שהוא אוכל יחד איתו, וגם המשרת, העבד שמכין את המאכלים שם בין המטבח להשפטות, גם הוא יודע מה המלך אוכל. הוא יודע דברים אינטימיים שם מחדרי חדרי, אבל הוא יודע את זה מזווית ההשפטות שלו. אז ככה גם נבואת בלעם, הוא יודע באיזה דרך השפטית מטבחית, אבל לא עושה, מעמיד עצמו בגאווה, כאילו הנה אני יודע מה שהשרים יודעים, מה שמשה יודע. טוב, אלה משני כתבים, ובאמצע אז אני חושב שהכוזרי לא אומר כך. כן, באמצע יש עוד את השיטה של מה שאתה אומר, או חיים שאומר שישם השם דבר הופיעי די בלעם בקור תדבר, לא בלעם מדבר, אלא היה מין משהו כזה שאלו במסגרת התמיעה שלו לא תדע מזה כלום, רק הוא מדבר בעל כוחו, כאילו יש שם איזה מגיד כזה, איזה כוח כזה, איזה קור שהיא מדברת. ו מהדברים של קוזרי פה, אז אני יודע, אם התרגום מתנבא ברצון האלוהים, אז הוא אומר מתנבא, ואם הוא מתנבא ברוח אלוהים, גם מתנבא. העיקר מתנבא, איש נוכרי מתנבא ברוח אלוהים, והוא לא נצרח לעמדות האלה. מה שלכאורה היינו מצפים שהוא יהיה מגדולי המתחמקים מעמדת בלעם כנביא, אבל הוא לא עושה את זה. או אולי אני עכשיו חושב, האם הביטוי של אבן תיבון שהוא מתנבא ברוח אלוהים משמעותו לא בנבואה הנבואה, אלא יש רוח הקודש מדרגה למטה מנבואה עד רבה, וזה מה שהוא רוצה להגיד, ומהרוח הזאת הוא התנבא בה, ידע עתידות באיזה רוח. ועד רבה בביטוי הזה, גם אם נתרגם רוח, הוא רוצה להמעיט בערכו הנבואי של בלעם. אולי
יכול
להיות שזה
גם
עונה
על
שאלה
הראשונה.
מה
השאלה
הראשונה?
הוא פשוט לא
משתמש בביטוי
רוח הקודש,
ומילא
גם
על כהלת, כהלת
זה נבואה.
אדרבה, הוא רוצה להגיד שכהלת זה מדרגה יותר גבוהה מאשר רוח אלוהים. רוח אלוהים בא מתנבא בלעם, זה מדרגה למטה מנבואת קהלת. כי זה רוח העניין האלוהי החי באומה בלבד. רק בן ישראל, רק הוא ראוי לנבואה הזו. אבל הנוכרי הוא לא מתנבא בדבר השם, אלא ברוח אלוהים. אולי גם זה הדיוק, רוח אלוהים. זה לא רוח השם, כי הנבואה כולה, זה באמת, באמת כתוב בכל הספרים. עכשיו אני נזכר. כתוב שלעולם לא נאמר וידבר
השם.
לא, להפך. תמיד הנבואה היא מהשם, ולא וידבר אלוהים. כתוב, וידבר אלוהים משה, ויאמר אליו, אני הוויה. אבל כל הנבואות, הם תמיד צריכים לבדוק אם זה נכון, מה שאני אומר, אף פעם זה לא, הנבואה לא באה מאלוהים. אבל וירא אלוהים אל אבימלך במראות הלילה. ויאמר אלוהים אל בלעם, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך. אז זה אלוהים. ופה ספר הכוזרי, יום אחד, ועוד כמה שנים טובות, אנחנו נכיח ביחד בקצב שלנו, אז נגיע למאמר רביעי, ושם במאמר רביעי יש עריכות דברים עצומה, מההתחלה ועד פסקת את זין, ששם אומר הכוזרי, הנה נתבאר להפרש בין השמות אלוהים והוויה, והבינות עם הרב המרחק בין אלוהי אברהם ובין אלוהי אריסטו, כי להוויה התעלה משתוקקים בני אדם שסגרו בטעם וראייה, ואילו לאלוהים רבים על פי הקש. מי שהשיגו בחוש בא לזה עם סירות נפש מתוך אהבת האלוה, על ידי נכונות למות אליה. ואילו הקש מראה לגזור, תכווה לרומם את האלוה כל שעה של דבר מזיק. טוב, בעיקר פה פרקים ארוכים, דיבורים ארוכים מאוד ועמוקים ונפלאים, שמתמצית כל ספר הכוזרי בעלת, בשדרוגו לתובנות אדירות. זה מה שהוא מסביר לנו על ציר ההבדל בין אלוהים לשם הוויה. ככה מתחיל מאמר רביעי, וזה כל עניינו. תמצית כל עניין ספר הכוזרי יכול להתמצת בהמבדיל בין הוויה, שזה אני מאמין באלוקי אברהם יצחק ויעקב, שזה הוויה, ובין בורא העולם, שזה אלוהים. אז ייתכן שזה הדיוק פה, מתנבא ברצ... ברוח אלוהים. ולא ברוח הוויה, אני חושב שזה דרוש נפלא מה שאמרתי פה עכשיו, למרות שאפילו לא חשבתי על מה שאמרתי פה עכשיו, אבל מכל מקום זה הערה חשובה.
אני כן ראיתי את הדברים האלה כתובים.
איזה כתובים? איזה דברים?
מה שהרב אמר שבאמת תמיד אצל... תמיד הנביאים מתנבאים בשם הוויה.
כן, גם אני ראיתי את זה כתוב.
אבל...
רק אתה זוכר איפה זה?
אני יכול לברר.
כן?
אבל באותו מקום כתוב ש... דווקא כשבילם פותח את הפה כדי לנסות לקרוא את ישראל, אז הם יש שם דרוש יפה, שאז דווקא מתגלה אליו בשם הוויה, כדי ש... וגיסור, יש שם דרוש יפה, אבל כן מתגלה אליו בשם הוויה. אל בילם.
טוב, לא אכפת לי הדרושה שאתה מבין. עכשיו אני אכפת לי הכוזרי. זה מרגש. אבל הכוזרי, כשאני עכשיו רוצה לדרוש את זה שכתוב פה מתנבא ברוח אלוהים, בזאת יש תירוץ איך הוא בכלל יתנבא? כי הוא מתנבא ברוח אלוהים, תעזור, זה לא קשור למה שאנחנו מדברים. זה מה שרבי יהודה הלוי רוצה להגיד לנו. וזה מדויק כמילה אלוהים. עכשיו לא אכפת לי שתמצא איזה מקור שאומר שיתנבא בשם הוויה. הוא לא אומר את זה.
בתורה.
כן.
בעיקר שם הוויה אל בלעם.
ורבי יהודה הלוי, כשאומר לך פה אלוהים, רוצה להגיד לך, בסדר, המקור אלוקי הוויה, אבל... תבין שזה היה אלוהים. לכן אמר ברוח אלוהים ולא בכינוי אחר. כן. כן.
התירוץ הראשון שהרב אמר שזה אמת, אז זה עונה גם על השאלה עם עובדיה גר.
זה נכון, אבל לפי התירוץ של מי שני לא עונה. נכון. אבל מה נעשה? אז היה לי דרשה נפלאה על נס, כתוב פה רצון, אבל אבן תימון תרגם ברוח. אם תגיד רוח, תמלא אמון נפשי, רוחי ורצוני, ברוח ורצון, זה אותו דבר. זה התכוון גם לרצון.
איך מתנבא לעובדיה? בשם הוויה או בשם
אלוהים? הוא לא מתייחס. אתה שואל מה כתוב בעובדיה?
כן.
חזון עובדיה. כמו השמענו באיזו. לא נזכר אותנו. אני חושב ששם הוויה גם נזכר שם.
שם הוויה.
איפה?
בעובדיה. כל הזמן.
כן. ואחד המלאכים, והוא שאול, שאל בן אבי שכבר לא היה בחיים, וישמואל למה לו כל אשר בהו, כאשר היה מתנבא לו חייו. ואם הוא לא מעשה זה של המלך, רוצים לומר דרישה אל המתים אסור לפי תורתנו, דיברנו ממנו כי בבן אבים היה עם מאמין בהשארת הנפש אחרי כלות הגוף. אבל כן הם דורשים אל המתים. טוב, אתם יודעים, יש מחלוקת הגאונים ביחס לבעלת האור. אם זה היה רבי שמואל בן חופני אומר שזה אחיזת עיניים בכל שטויות, ואין על התמתים ולא נעליים, אלא מתרגלים שהם חשפים האלה, או אני יודע, מדברים דרך הבטן, או שמים איזה בן אדם מתחת לשולחן בקומה התחתונה ומדבר, מתרגלים. יש נישה אחרת שאומר, לא, זה באמת. אז לפי הקוזרי הוא לא נכנס לסוגיה, הוא רק אומר תעזוב, לא יודע, האמת לא האמת, אבל הוא יודע שהוא מאמין בזה, שיש ממד כזה. זו הנקודה החשובה. מה אתה אומר?
הוא אומר שזה נביא.
מה נביא?
בנביא זה שמואל.
כן, אז זה, אז הממד שהוא מאמין בזה הוא גם מתבטא אז אמין ובימינו מאמינים, וזה סיפור תחיית, זה סיפור אלוקי נשמה, אפילו אנשים יודעות אותה בעל פה. וגן עדן עצמו, אז זה גם דבר מעניין, גן עדן עצמו, אז מסתבר שיש לנו הגדרה מה זה גן עדן. צריך לשים לב, זה המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם הראשון ונלך איתו היה נשאר בה לעולם. המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם ראשון ולב טועה נשאר בה לעולם, זה מצלצל לנו מוכר, לא? כי בפסקה צדיק ה' אז מתואר, אדם הראשון בו אוהל לו המתדמית היא שהגיע לסוף שנות בחרותו, שלם בגופו ובמידותיו, הוא קיבל למטה אלוה את הנפש בשלמותה, ואת השכל במעלה העליונה האפשרית לאדם לפי תכונות האנושית, ואף את הכוח האלוהי שמעל לשכל. רצוני לומר את המדרגה שבהגיעו אליי דבק האדם באלוהו ברוחני וישיג את המיטות בתחילת מחשבה. והמדרגה הזאת, אז מצטבר שזה מה שנקרא גן עדן. אז יוצא שגן עדן זה לא מקום, אלא גן עדן זה מדרגה. מדרגה ושם כתוב מעלה?
זה דבר, לא? העיקר זה לא מקום, זה שהוא מדרגת חיים.
כן. אז זה איזה מעניין. למה אמר מעלה ושם מדרגה? טוב, העיקר צריך לשים לב לזה. עכשיו, מה עוד רציתי להגיד? תסתכלו בעמוד נון ד', השם כתוב בתחתית העמוד, שזה במאמר שני בפסקה י' ד', לא יודע, למי שיש לו בן חיבון מה יעשה פה, פה פעמים כתוב היו לבדימותו כצלמו, הוא בא במקום הבל שרגו קין, ונסר ראוי לקרוא בין ימים, השם שנקרא בו אדם, וראוי לנחול את הארץ ההיא. הארץ זה ארץ ישראל, וארץ ישראל שהיא רק מדרגה אחת למטה מגן עדן. אז למדנו שארץ ישראל זה מדרגה אחת למטה מגן עדן, שגן עדן זה המדרגה אשר הוכנה מראש לאדם הראשון ולולך איתו היה נשאר בלעולה. עכשיו אני רוצה להציב קושייה, אבל במה שעכשיו הצבעתי לכם יש תירוץ לקושייה, כי דומני רבנו שיש סתירה מיני ובי, אתה מבלבל אותנו. גן עדן, אז אתה מסביר לנו, זה לא מקום, זה מדרגה. אני מבין, מדרגה שכלית או מטה שכלית. מדרגה שבגיעו אליה ידבק אדם בה אלוה ברוך אני נשיג את המצאות כלל מחשבה בלגיון ולמהות, אבל כן נקרא בין אלוהים וכו'. אז זה המדרגה הנבואית, מדרגה החמישית, מדרגת החלום, הנשמה וכו'. עכשיו המושג הפוך לגן עדן זה מושג שנקרא גיהינום. עכשיו הייתי מצפה שאתה תתחיל להסביר לי גיהינום. מה זה גיהינום? גיהינום זה מדרגה, אנטי מדרגה, לא יודע, תגיד משהו, העיקר דבר ברוחניות. אבל פתאום בגיהינום, כן, הוא מקום מפורסם בקרבת ירושלים, זה ליד איפה שאנחנו גרים, גיא שאין האש קבע בו, ובהיו שרופים עצמות מאות ושאר תאומות, ואף השם גי הינום, שם עברי מורכב מגי הינום. שתי מילים. אז התבלבלתי. אם גן עדן לא גיהינום, ואם גיהינום לא גן עדן, ומה קורה פה?
אולי זה נעשה שזה בקרבת ירושלים.
בקרבת ירושלים?
זה כאילו כל הזמן רק קרוב לזו.
אז זה מה שעושה את הגיהינום. שאתה רק מתקרב ולא מגיע אל העניין, זה גיהינום. טוב, בסדר, זה דרוש נהיה מאוד בפני עצמו, אבל... אבל אני לא תוקף את הבעיה שעכשיו אני מצביע עליה ואני מבקש להתרכז בה עכשיו. והיא, רבי יהודה לוי לא כותב לנו את המושגים האלה על אותו ציר, זה ציר רוחני, זה ציר גשמי, זה מבלבל, לא?
בשניהם יש גם וגם, לא? בשניהם יש גן עדן פיזי מקום, גיהנום פיזי מקום, יש גן עדן רוחני מעלה, מעלה...
כן, יפה, זה מה שחשבתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד.
תגיד שפה במונדל מוכח שגם לארץ הפיזית מדבר על מדרגה, זה לא...
יפה, נכון. אז מזה שאנחנו רואים שארץ ישראל, שלא יעלה על הדעת שרבי יהודה הלוי חושב את ארץ ישראל למדרגה שכלית, זה ודאי מקום, אבל הרוחניות והמקום זה כל דבר אחד. עד רבה זה פילי פלאים, האוריינטציה של רבי יהודה הלוי, שהוא כל עניינו על העניין האלוהי והחיות, וזה הרוחניות אצלו, והמציאות היא כולה אחדותי. והתברר לנו עד רבה שם במאמר שני, וזה בדיוק סוגיה שם בארץ, איך שהארץ הזאת היא קשורה בקשר חיים עם האומה, והיא חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה, והנבואה היא טבעית, עצמית, תכונתית לארץ, כמו שהיא תכונתית לעם, והעם והארץ זה מערכת חיונית אחת, סימביוזית אחת, גפן והר, ועבודת האדמה בו. כן, כן, וכל זה נקרא מקום, וכל זה נקרא מדרגה. כי המדרגה זה לא עמדה אקדמית אינטלקטואלית, אלא זה עמדה נשמתית, והנשמה מופיעה בגוף. וגוף זה הנשמה, והנשמה זה גוף. אז הכל אותו דבר. עד כדי כך שהמושגים מתשתשים. מדרגה, ולכתו היה נשאר בה לעולם, וברור שזה גם מציאות פיזית. והגיהינום, זה כן, זה מקום. טוב. טוב, יפה מאוד.
אבל לא היינו מצפים שהגיהנום האפי זה היה קצת יותר רחוק מירושלים. ממש הפוך.
טוב, א', אני חושב שהגיהנום הפיזי הוא באמת מחוץ לירושלים. הוא בגיהנום.
הוא יותר מדי קרוב, אבל
אתה אומר שהוא קרוב. אז
אני אגיד שהסירדון שם באזור,
אז הדברים שנתן אמר הם אולי טובים. אתה מבין, זה הגיהנום הכי גדול. אתה הישג יד ואתה נמצא שם בתופת, זה עוד יותר גיהנום.
או שגם הגיהנום זה בעצם חלק מהמגמה, למה נמצא 12 חודשים בשביל להתקדם, אז מיד ירושלים.
זה עומק העניין, מה שיוצר את הגיהנום זה גן עדן. נכון, יש קשר בין הערכים. טוב, גם זה מעניין. והיו שורטים עצמות טמאות ונבלות ושאר טומאות. זה הגדרה של הגיהנום. זאת אומרת, זה התפקיד שלו, זה התפקיד שלו. אחר כך היו עושים שם במות לתופת, היו מעבירים את הילדים. בכל מיני דברים קשים. טוב, אז כי כל הזמן היו שם מארגנים שם אש כל הזמן, ושם היו שורפים עצמות טמאות ונבלות ושאר טומאות, וזה היה דרך להיפטר מהטומאות באזור ירושלים. אז השאירו את האש בוערת כל הזמן, מגיע טומאה זורקים, נשרפת. ומהמציאות הפיזית תבין את המציאות הרוחנית, כי זה עניינה לחלות עצמות טמאות ונבלות ושאר טומאות. זה המהות של הגיהנום. ומזה נוצרה אוריינטציה לגיהנום רוחני. אז זה כנראה מה שהוא רוצה להגיד. כמו שהמילה גן עדן נוצרה אצלנו, וגם הגיהנום זה האוריינטציה של זה. זה נוצר ממציאות פיזית אצלנו. טוב. אמרו כותרים, כן, אין חידוש אחר תורתכם בסיפור על גן עדן וגיהנום ועל סדריהם, כי בפרטים. ובפרטים אלה מורבה חזרה והרחבה. אמר החבר, אף בזה אין חידוש, לרבותינו יורבו בפרטים, עד שגם פרטים לא תשמע דבר שלא תמצאנו אצל רבותינו, אם תבקשנו. תם המאמר ראשון. טוב, חזק חזק ומתחזק. אני טועה מה נעשה פה עכשיו. אפשר לעשות שני דברים. אפשר לעצור, אנחנו תלמדו. ונעשה הפסקה, כי רבע שעה אפשר ללמוד רבע שעה ונתחיל פה מאמר שני עם פתיחה. זהו, מתאים לסיים שנה. אנחנו מסיימים שנה במה עושים על טוב, וזכינו לסיים את מאמר ראשון. באמת מדרגה, זה גן עדן. כן, נכון, זה באמת נכון, כי מאמר ראשון זה ראשית של ספר הספרים בעיקרי אמונת ישראל בתורה, ומי שיודע את מאמר ראשון, אז בוא נגיד הוא כבר במדרגה שהוא יודע את מאמר ראשון של הכותל. זה כבר הרבה יותר ממי שלא יודע את מאמר ראשון של הכותל. ומאמר ראשון של הכותל יש בו מה שהוא מתמצאת את כל הכותל, כל אחר ההתחלה. טוב, אז אפשר באמת ליהנות תחושת הסיום.
מה? עוד סיום צריך להתחיל.
אפשר לעשות קריאה, כמו קריאה. אחר השיחות האלה באו כל הדברים אשר סופר עליהם ספרי דברי ימי הכוזרים. מלך גילה את סוד חלומו לבזיר אשר לו, החלום אשר נשנה אליו כעת, נאמר לו כי ילך אל הרי ברסן לבקש שם את המעשה הרצוי בני האלוה יתברך, והלכו שניהם יחדיו. המלך והרזיר אל הערים ההם אשר במדבר מעל הים. ובכל זאת מצאו מערה שהיו באים אנשים בני ישראל מדי שבת ושבתו לשבות בה, אל האנשים ההם גילו את ליבם ופניהם קיבלו עליהם את דת ישראל בימולם שם במערה היא. אחר כן שבו אל ארצם וליבם שלם עם דת ישראל. אולם זמן רב היו מסתירים את סוד אמונתם, עד שמצאו תחבולה לגלות את הסוד לאט לאט לאנשי סגולה מועטים, וכאשר נתרבו הנאמנים גילו צפוניהם ברבים, ויתם לרוב בקרב עמם הכניסו את שאר הכוזרים בדעת ישראל. ואז קראו לוחמים יהודים לארצות רבות, ורבים באו וספרים בידיהם, וכוזרים למדו תורה מפיהם. אחר הדברים אלה גדלה הצלחת הכוזרים, וגברו על צפוניהם, וכבשו ארצות רבות, ואוצרות גנוזים נתגלו להם, וגדל צבאם עד הגיעו למאות אלפים. ואם זה עברו את תורת ישראל והריצו את ירושלים עיר המקדש, ואשר הקימו להם תבנית המשכן אשר עשה משה על הר שלום, והיו חולקים כבוד לבני ישראל, הגרים בתוכם ומברכים בהם, כל אלה סופרו בספרי דברי הימים אשר להם. טוב.
אז ההדגשה הזאת של והמילה